אנחנו ממשיכים ללמוד מאמר השלום בעולם בעל הסולם מספר פרי חכם מאמרים עמוד עין דלת, הכותרת לחלק הזה שנקראת בחיי מעשה סותרות ארבע מידות זו לזו. אנחנו דיברנו על זה שיש לנו מידת האמת, שזה מידה האמיתית שהיא שולטת בכל המציאות, זה מידת הבורא, כוח העליון, ההשפעה המוחלטת, ומתוך זה הבנה מוחלטת בכל מה שיש בבריאה, כי רק מתוך ההשפעה שלי שאני יוצא מעצמי ומתחיל להבחין את כל המציאות מחוץ לי, ללא שום נגיעה לעצמי, חשבון לעצמי, שזה לא יחזור עליי, ולכן אני כך או כך שוקל, בודק, מודד, חוקר, אז אני בהחלט יכול להבין ולדעת את האמת. לכן האמת נקרא מידת הבורא, ההשפעה ללא הגבלה, שהיא עוזרת לנו לראות את האמת, לא בגלל שבהשפעה בעצמה יש אמת, אלא אמת אנחנו מדברים כלפי השקר שלנו, שאנחנו כדי לראות את האמת חייבים להתעלות מעל כל הטבע האגואיסטית שלנו. ומפני שאדם לא מסוגל לזה בחיי יום יום, זה מה שהוא אומר בחיי מעשה, כן? אז הוא ימציא לעצמו עוד מידות שהן ודאי שצולעות, אבל הן באיזשהו עוזרות לנו, המידות הללו, לבנות את המציאות שלנו, איך שאנחנו נמצאים בקשר, אולי בשקר, אבל בקשר בכל זאת בינינו, החברה שלנו איכשהו פועלת, וכך מלמעלה מיועד לנו שלושת המידות הללו, שאם אנחנו משתמשים בהם, אנחנו לאט לאט מגיעים לראות השקר שבהם, ודרכם מזדקק למידת השלום. ובינתיים צריכים לראות לעצמנו שבחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו.
כותרת בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו חידלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה.
האדם מורכב משני חלקים בעצם במהות שלו. חלק אחד זה אותם הרשימות, נטיות, אופי וגנים, מה שנקרא, שנמצאים בנו מהלידה, מהגלגולים הקודמים, מהשורש נשמה, שכל מה שאנחנו עברנו, אנחנו ירדנו מהשורש שלנו, שבאדם הראשון, באדם הראשון, כל אחד, כן? ועברנו, נגיד, כך וכך גלגולים, ובשורש אנחנו היינו באיזשהו תכונות מקוריות שלנו, כן? אבל אחר כך משך הגלגולים, בכל גלגול נתוסף עלינו, חוץ מהגנים נגיד, גנים שלנו, רשימות, בוא נגיד במילים שאנחנו משתמשים, מכירים לכך, נתוסף עלינו, חוץ מהאבחון הפנימי, גם כן אבחון החיצון, זה השפעת החברה. החברה זה הורים, גן ילדים, בית ספר, צבא, עיתונות, חברה, טלוויזיה, הכל, 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 מה שיש. הכל חברה. זאת אומרת, אני מקבל דברים פנימיים שמתפתחים, רשימות הפנימיות שהן מתפתחות לפי החברה. וחברה יכולה לפתח רק מה שיש לי בפנים, לא אחרת. רשימות הן נמצאות כבר בפנים. ואני יכול לפתח הרשימות שלי הפנימיות לא יותר ממה שהחברה מאפשרת לפתח אותם. אז יש כאן העבודה הדדית בין מה שיש לי בפנים, רשימות גנים, ובין השפעת החברה. אבל מה שגמרתי באיזשהו גלגול, כן, זה היו חיים שלי, כן? וכאן אני מת, כן, וכאן אני נולדתי, נולד, כן? אז כל מה שהיה גם גנים מלכתחילה שקיבלתי משורש נשמה שלי נטו, וגם ההתרשמות שקיבלתי מהשפעת החברה, הכל זה כבר הופך להיות כאן רשימו הפנימי. זה אחד אחד, כאן זה אחד אפס, שתיים אפס, כאן זה אחד אחד. ושוב יש לי כאן סביבה, כן, שמשפיעה אליי, כן? ושוב אני לא יכול להיות מנותק מהחברה, אלא אני יכול לפתח את עצמי רק על ידי החברה, ולא יותר מהחברה, וכן הלאה, עד שאני מגיע לזה שאני נולדתי חי ומת, וכאן שאני נולדתי, יש לי רשימו אחד פסיק שתיים, כן? מחיים המספר שלוש. לחיים מספר שלוש. מתוך זה. זאת אומרת, כל פעם שאנחנו עוברים חיים, כל הרשימות והתרשמויות והשפעת החברה ומה שלא היינו כן היינו, כל זה נכלל ומגיע אליי כרשימו המקורי. תראו עד כמה שחשוב באיזה חברות היינו ומה עשינו ואיך התפתחנו. אבל לעת עתה זה לא בשליטתי, מה שהיה ככה היה צריך להיות. כל רגע ורגע צריכים כך להגיד. ואז אני נמצא עכשיו, נגיד, בהתפתחות שלי, אין? נולדתי עכשיו, אין? יש לי רשימו, ואם אני עכשיו מגיע לבחירת החברה, שלא היה קודם, אולי היה קודם, אני לא יודע, אז יש לי רשימו ויש לי סביבה. כן? זה מה שנמצא כאן, לרשותי. זה זה מרכיב הראשון וזה מרכיב השני. נגיד, זה הייתי כבר אין פעמים וזה אין פעמים בחיים. אז זה מה שיש עכשיו לרשותי. ואז אומר לו, עוד פעם תקרא מההתחלה,
והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו, להיות כי ארבע המידות הנזכרים חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם עצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות, כלומר שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו.
למה? כי חסד הוא לא דורש שום דבר מאחרים, וחסד הוא אומר, אתה חייב להשפיע לאחרים, ותו לא. זאת אומרת, כאילו מנטרלת לגמרי לגמרי כל החשבונות. ואז זה בסדר? זה נקרא השפעה, כן, אבל בזה אנחנו יכולים להתקיים ולחיות בעולם. אם כולם נהיה מתוקנים, וכל אחד יתייחס לשני במידת חסד מוחלטת, זה נכון, אבל זה כבר לא תהיה מידת החסד. היא כבר חסד שבא על פני כל התיקונים שבתוך האדם, על פני כל הרצון לקבל שבתוך האדם.
אז לפי מה שאתה אומר, אם אדם נמצא במצב של חסד והוא מרגיש מה שמתואר בפסקה עכשיו, אז הוא לא רוצה להמשיך. הוא נמצא בחוקיות הזאת, הוא לא רוצה להמשיך.
לכן אנחנו לא נמצאים במידה הזאת בעולם שלנו שמושהו מדבר על חסד. החסד במידה שלנו זה איכשהו, אתה יודע, להשתדל לא להרוס את העולם. מה שעושים ההורים עם ילדים שלהם לפעמים, נותנים ללא שום חשבון, בזה הורסים את הילד. כי אז הוא לא יודע איפה הוא צריך לגדול, באיזה מידה, באיזה צורה, באיזה הבחנות. אין לו שום הבחנות, הכל כך. אז הוא לא יגדל, אתה מבין? הוא בפנים לא יכול, ממה הוא יתרשם, לטוב, לרע, קרוב, רחוק, משהו, ככה. כל ההבחנות שלנו, בכלים שלנו, רע לי, טוב לי, כן? שאנחנו גודלים. ואם לא נותנים לו להרגיש שום דבר רע לי, במאומה ממש, הוא יישאר גולם. לכן, תראה חינוך אנגלי. כן? הייתי באנגליה. לא, אני הייתי ודווקא התעניינתי בזה איך ששם הם... הולכים ככה בקסח עם הילדים, ואלו שהם משלמים 12-15 אלף פונסטלינג בשנה, כדי, וזה אנשים מאוד עשירים, כדי להכניס את הילדים שלהם לחינוך כזה מיוחד. החינוך זה חדר, נגיד, כמו שכאן, ללא אח, ללא שום חימום, שולחנות וספסלים מעץ מלפני 500 שנה, צלחות שאתה לא היית אוכל מזה, זה עם כאלה סדקים, מכאלה דבר, ובבוקר מקבלים דוש קר, כל אחד חייב לעבור דוש קר, זה באנגליה, זה לא כל כך נעים בחורף, ולומדים ומקבלים שפשוף טוב. ואלו ילדים ממשפחות עשירות ומיוחדות. כי רואים שאם הילד לא מקבל חינוך חזק, טוב, הוא אחר כך לא קשור לחיים. הוא לא קשור לחיים. אין ברירה. לכן, מידת החסד היא מידה בעצמה, היא הרסנית ביותר. היא לא נותנת לאדם להתפתח. אנחנו רואים אהבה עיוורת, מה שנקרא, כן? בחיים שלנו. נו, הלאה.
מידת החסד מהי? חז"ל גדרו לנו בפרקי אבות, פרק ה', שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כאילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין, וגורם לשקר בעמיתו.
למה? כי זה לא לפי המידות, לא לפי התכונות, לא לפי המצבים. אנחנו בזה מוחקים לגמרי האדם כמציאות, כאישיות. מי הוא, מה הוא, באיזה מצב נמצא, באיזה דרגה. זאת אומרת, תראו עד כמה שהשכל שלנו הוא פועל לא נכון כלפי המידות הללו. מה שנראה לנו טוב זה הגורם הרע הגדול ביותר. כתוב בתורה, חוסך שפטו שונא בנו, שונא בנו. מה איתך היו עושים ההורים? אוהבים אותך. נו נו.
וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת, ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי, כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו, כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו.
אתה רואה כמה שמדברים אחרת? שלי שלי שלך שלך, זה דבר נכון, למה לא? אני מקבל מכאן, בזה, הכל מה שבורא ברא, למה הוא עשה אותך כך ואותי כך, ואם מגיע לך לפי מה שהוא ברא בך, ויצב לך סביבה, ומחנכים ותכונות שלך, שיצב אותך בצורה כזאת, שאתה, זה מה שאתה מרוויח, וזה מה שמגיע לך, אז מגיע. איך אני אתערף במה שהכוח העליון בונה? אין? אז כל אחד ואחד חייב בהחלט לעבוד עם הטבע שלו, ומה שבסופו של דבר יקבל זה שלו, ואסור לו לתת את זה לשני. אסור לו, כי בזה הוא מאפר חוקי העולם. ואם הולך ההפך שלי שלך ושלך שלך והכל, אז גורם לזה גם כן מצד השני, לפי ההסבר שלו, עוד יותר רע לשני, שבזה עוצר את השני מהתפתחות ומביטוי ומלהגיע למקום העמידה שלו. כן, ודאי שהוא מדבר כאן בקצרה, ויש כאן להוסיף הרבה דברים, אבל כדי להבין רק את המידות הללו כך בצורה בסיסית, אז אנחנו לא הולכים לפילוסופיה, או כמו שהוא אומר, לפסיכולוגיה, כי באמת זה, יש כאן הרבה מאוד, זה נושא למחקר עצום. אבל לעת עתה, איפה שאנחנו צריכים, אנחנו רק ניכנס קצת לנישות למיניהם. כן. מידת האמת מושרשת מחוקי הטבע האמיתי, שאנחנו צריכים לפי זה להתנהג. לפי זה אנחנו צריכים להתנהג. אלה, יש לנו מידת הדין, יש לנו מידת האמת. תתנהג לפי זה. מה זה נקרא שאתה רוצה לקלקל את זה על ידי החסד שלך? מאיפה זה החסד? מזה שאתה לא רוצה לסבול? אז בגלל זה שאתה אגואיסט, לא רוצה לסבול, אז אתה עכשיו לא על כלפי עצמך, אלא כלפי כל העולם מתחיל לשנות את הסדר וחלוקה הנכונה? כן?
בכיוון
אחר, אם זה
שלי שלי,
אז
גם
שלך
הוא שלי. אם אני רוצה לקבל,
את הכל
לקבל. אם
הוא
רוצה להשפיע,
את הכל
להשפיע. מה
זה כזה חסר?
שלי שלי שלך שלך.
או. בסדר. שלי שלי ושלך שלך לא מדברים על הרכוש בעצם, כמו שעל מה שאדם משיג, מעריך ונהנה לפי הכלים שלי. כלים שלו. אני לא יכול ליהנות ממה שאתה רוכש, ואני נהנה רק בכלים שלי מה שאני רכשתי. אם אנחנו מדברים על מידת האמת הרוחנית, האבסולוטית, איך יכול להיות שאם אני פיתחתי טעם לאיזשהו פרי מיוחד, שלא היה לי מלכתחילה לזה שום טעם, אלא ההפך אולי, אז אני יכול עכשיו להביא את הפרי לך, ואתה תהנה מזה. אתה לא יכול ליהנות, כי אני פיתחתי בהגיעה שלי, בהתרגלות, בהבנה, בדרך ארוכה מאוד, אני פיתחתי בתוכי הכלים להבדיל, להבחין, הסנסורים, הכלים במוח, להרגיש את הדברים, לרשום אותם שם. כשאני מקבל עכשיו פעם שנייה, פעם שלישית, אז אני נזכר, ואז אני משווה עם מה שאני נזכר ומה שיש לי, ואני מזה נהנה. אתה יכול לתת לי דבר הטוב ביותר, פעם ראשונה, אם הוא שונה לגמרי, שלא מזכיר לי משהו, אלא שונה. אני לא מבדיל שהוא טוב. אני לא מבדיל. אני צריך הרבה מאוד ללמוד, כדי שיהיה לי רושם עליו, ואחר כך כלפי הרושם הזה אני ארגיש זה וזה טוב. אז לכן מידת האמת היא אומרת כך, שלך שלך ושלי שלי, ולא יכול להיות הפוך ואחרת. זה שאני רוצה לטרוף מה שיש לך, זה כבר בעולם שלנו, במסגרת העולם שלנו, המידת האמת אומרת. אבל מידת האמת האמיתית שבאינסוף, היא אומרת שלכל כלי מגיע מה שהכלי. השפע נמצא במנוחה מוחלטת, לכן נקראת שפע. הכל ומיועד לך ובכל מקום מה שתרצה. רק תרצה. כן.
יש לי שני דברים. אחד זה, אם זה לא מפריע לזה שמלמד, ללמד את הקטן, לחלוק איתו. והשני, אם זה לא סותר את ואהבת לרעך כמוך.
נו, הוא אמר לנו מלכתחילה שארבע מידות האלו הן סותרות זו לזו. מה? בחיי המעשה סותרות ארבע מידות זו לזו. נו. אז מה, אתה הולך להגיד שהוא צודק? נכון. צודק. הם לא, אבל אין לנו ברירה, זה מה שהצרה שלנו, שאין לנו ברירה מפני שאנחנו לא נמצאים במידת האמת. אנחנו לא רואים ולא מרגישים את התמונה האמיתית. אנחנו מחויבים להשתמש בכל ארבע מידות האלו. אין לנו אפשרות להימנע מאיזשהו שימוש באחד מהם. אין. אין לנו ברירה. ויוצא שאנחנו צולים על כל ארבע רגליים שלנו.
ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים, כי כן הטבע מחייב, שהנותן רכושו לאחרים, נמצא משקר בקרוביו ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום.
גם בזה יש הרבה מה להוסיף ולדון. מה פתאום ואיך ומה זה נקרא קרובים? למה אני חייב להם? אלה לפי הפקודות שמקובל בסביבה שלי. למה אני לא יכול לתת את זה לקרן קיימת, למשהו? דווקא התורה מחייבת שקרוביך קודמים, ונותנת בזה סדר של הקרובים ורחוקים ברור. אז הסדר הזה שמוכתם לנו מראש, בצורה טבעית ומלאכותית אתם יכולים להגיד, אבל זה בעצם בצורה טבעית בכל החברה, בכל התרבות, הוא בא לנו מתוך מידת האמת.
וכן השלום סותר לצדק. כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים. המבטיחים לפי תוכנם לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתעשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו, וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים, אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר קול, ובנושאים מרובים.
זאת אומרת, אם אנחנו ניתן לחברה שלנו להתפתח רק לפי הזריזות, חריצות, הרמומיות והצטיינות של האנשים, אז היא תתחלק בצורה מאוד מאוד חדה לאנשים שהם מצליחים ואנשים שהם נכשלים, כן? בצורה כזאת שאלו יהיו עם כל טוב מה שיש ולא ישירו לאלו, לאחרים, שום דבר חוץ ממש פרוסת לחם כדי שיתקיימו ויוסיפו לאלו המצליחים. אם ללכת לפי הקו ללא שום רחמנות, כן? וללא שום חסד. אבל מפני שרוצים שלום, אז האלו שמוצלחים מתחילים לקלקל את האמת ולהתחלק עם האלו שלא מוצלחים, שמהלידה הם קצת עצלנים ולא חייפים בשכל ורגועים לפי האופי, ולכן הם כאלו. אבל אם אתה תתחיל להוציא מהם את הדברים הכרחיים, אז מאין ברירה הם יתנפלו עליך, אז אין ברירה לחרוצים, כן? להתחלק עם אלו הפועלים הפשוטים. וזה שהם עושים, הם עושים את החברה, נותנים לאלו שלא מגיע להם יותר ממה שלא מגיע. יותר ממה שמגיע. אין? אם אתם רואים עכשיו בניו יורק איזה יש שם שביתה, כן? הסתדרות, כן? לא יותר טוב מהפרץ שלנו, בהחלט. לא לפחות יש שפתיים, שפם, כן? שם לא יודע מי הוא שם. אבל תראה מה שעושים. מה הם דורשים? מגיע לנו, למה מגיע לך? אם היית מתאבק נכון, לפי הזריזות, לפי האמיצות, לפי הכל, כן? בחיים שלך, אז היית מגיע למה שמגיע. עכשיו אתה דורש לא לפי מה שמגיע. וככה זה הולך. אז אנחנו מקלקלים על ידי החסד ועל ידי השלום את התמונה האמיתית שבעולם, שבחיים שלנו. ואם תצא לרחוב ותגיד את זה, אז יגידו על אתה ללא לב, ואתה אכזרי, ואתה בכלל אנטי אומני, וכו' וכו' וכו'. מי אתה? מה אתה? ואתה לא תוכל להסביר להם שהרחמנות הזאת היא מביאה הרס. אז מה אנחנו עושים? אי אפשר בלי זה ואי אפשר עם זה. הלאה.
וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך אשר עלו חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש בייסורים הקשים ממוות? הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק.
זאת אומרת, בכל הדברים הבורא הוא השם, כן? נכון? זה מה שלא תגיד, כן? מי יציב כל העניין ומי מוביל את הכל. אז כוח העליון, כמו שהוא אומר, כן? אז במה האשימים האלו האומללים? אם ההשגחה העליונה לא העניקה להם יותר ממה שהעניקה, אז הם לכן סובלים. כן, ו...
וכן הצדק סותר לשלום. כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דהיינו, דהיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים בעלי המרץ ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו, ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום.
מובן? אז אנחנו נמצאים בארבע בחינות הללו, מידות, שכל אחד יש לו צד החיובי וצד השלילי, וכך גם כן מתייחסים לכן עליהם בחברה. אם תדבר עם אדם חזק, מה פתאום שאני צריך לתת לחלש? חלש בא אליי בכמות. החזקים הם, החכמים, הזריזים הם בכמות קטנה. והחלשים הם בכמות גדולה. החלשים מתאחדים יחד, באים עם כלי נשק, משהו עם מקלות למצליחים, ואז מצליח אומר, כן, נכון, אני צריך להתחלק. כאילו זה נכון. אין ברירה. הוא רוצה עכשיו שלום. אז מפעיל מידת החסד כביכול, וצדקה, והורס את הכל. עוד יותר ממה שהנכשלים. כי מתחיל לתת להם מפיצוי, מילוי, שבלי זה הוא מפחד שיזוקו לו, ועם זה הוא מרגיע ומשתיק אותם ולא נותן להם להתפתח. אנחנו רואים את זה על המאגרים האלה בצרפת, כן? נותנים להם ביטוח לאומי, הם לא צריכים לעבוד, לא צריכים לעשות שום דבר, מה יעשו כל היום? זה מה שעושים. הדור שני שגודל, הדור ממש מעוות. והוא לא מבין אחרת כבר הדור הזה. מגיע לי מה שמגיע לי, כל חודש, לעבוד, מה זה נקרא לעבוד? אני מקבל הבטחת הכנסה, אפילו לכל החיים, ובזה הורסים את האדם. הוא לא יכול להתקדם. מי בסופו של דבר מרוויח, בקיצור, בחיים שלנו? למי שאין שום דבר. הוא, כן, מתוך התסכולים, מתוך החיסרון, יכול להתפתח. דווקא מדינות שיש להם אוצרות גדולות בתוך האדמה שלהם, של כל החומרי גלם, נפט וכו', הם בזה הורסות את עצמם לשימוש בהם, בכל היוצרות האלו. כי מקבלות חינם, חינם. אני מכניס איזשהו צינור לתוך האדמה, מוציא משם נפט ומוכר מאפס, מהאדמה, כן? כאילו מוכר אוויר. וזה הורס המוכר, את המוכר. ואחרי איזשהו דור או שניים זה מתחילים להרגיש. האנגלים, החינוך שלהם באמת מיוחד. אף פעם, וגם בתור הכתוב, אסור לאבא להראות לילד שלאבא יש נכסים. ילד צריך לגדול כמו סביבה ואפילו פחות מזה. אחרת אתה הורס אותו, אתה עוצר לו את ההתפתחות. מונע ממנו להתפתח. בשביל מה? רק יושב ומחכה שמאבא יישאר לו את הרכוש וגמרנו. נו, ישלם שם מס עיזבון והיתר שלי. נחכה לזה. ולא יתקדם. כן?
למה בסולם כיבה שתהיה מדינה סוציאליסטית?
לא רק סוציאליסטית. עוד מעט יצא לנו ספר חברתי, דור האחרון, שלא רק סוציאליסטית, קומוניסטית. זה מה שהוא ציפה שיהיה. לא קומוניזם כמו קרל מרקס, שהוא עושה עליו ביקורת, ולא כל הקומוניסטים האוטופיסטים, ולא כל הקיבוצים, שעושה עליהם ביקורת כבר בשנות ה-30. וכל הסיפור שלו עם בן גוריון, וכל המדע שלו על זה שצריכים לעבור לקומוניזם האלטרואיסטי, לא כמו שברוסיה, שאנחנו מבינים אחרת, אנחנו לא מרגישים מה זה. אנחנו לא יודעים על מה הוא התכוון במילה הזאת, הקומוניזם, בהגדרה של סוציאליזם. אנחנו לא יודעים. צריכים ללמוד. מילים, מילים הם ממש נתפסות אצלנו בקונוטציה עם התיאור שלנו. אבל בהחלט הוא היה, אם אפשר להגיד, קומוניסט וסוציאליסט. המובהק. למה? מפני שהיחס שבין אדם לאחר, אפילו בלי קשר לבורא, ובורא כאן, אל תדאג, הוא ייכנס לתמונה. היחס של אדם לחברו, הוא צריך להיות כמו שמתאר לנו הקומוניזם. אחד לשני הוא כאח, לכולם חלקה שווה, לכל אחד לפי צרכים, לכל אחד לפי יכולת, שזה מידת האמת. מכל אחד לפי יכולת שלו, איך שהוא נולד, באיזה תנאים שהוא נמצא, איזה חינוך שהוא קיבל, בסך הכל, אחרי כל מה שיש לאדם מרשימות שלו ומהשפעת הסביבה שלו, שאנחנו אומרים, זה האדם, לא מה שתלוי בי. אתה בא אליי ואתה אומר, אני יודע מי אתה ומה אתה וכמה אתה מסוגל. ורק לפי זה אנחנו נדרוש. מה יכול להיות יותר טוב? גם אני לא מתבייש וגם אני מסוגל. זה מה שדורש הקומוניזם. מידת האמת. אז ודאי שבא לסולם בעד זה. וקומונה זה לא לגנאי כמו שאנחנו עכשיו אומרים ומזלזלים בזה. קומונה, הכוונה היא שכולנו נמצאים כאיש אחד בלב אחד, כמרכיבים בתוך מערכת אחד, שכל אחד דואג לכל המערכת, לשלומה, וכל אחד חייב לעשות מה שמערכת דורשת, זאת אומרת, מה המטרה הכללית של כל המערכת, ומתוך זה הוא מקבל את החיות וחיים שלו המלאים והשלמים, רק בצורה כזאת. כמו שגוף שלנו חי, כמו שמתקיימים דומם צומח וחי, גם אדם בדרגת המדבר חייב בהכרה שלו, ברצון שלו, לבנות אותה המערכת ההדדית. כמו תאים בגוף. אז ודאי שלפי מידת האמת, ולפי חשבון מכל אחד לפי יכולת, ולכל אחד לפי צרכים. ולכל אחד לפי צרכיו, הוא לא צריך במשפט המערכת הזאת האינטגרלית, יותר ממה של קיום. ומכל אחד לפי יכולת, כמה שהוא קשור לאחרים, וחייב לפי הטבע לספק לאחרים. ואז מה יש לו? יש לו חיים כלליים של כל המערכת, שזה נקרא בורא, מעציל. זה מה שמשיגים כל אחד ואחד. אמין? זה שאני מקבל מינימום, כן? מקבל מינימום מהחברה, כן? ונותן לחברה מקסימום, כן? לחברה, כן? וכך זה כאילו המערכת נסגרת. זה לא נכון. כי אני מקבל מהחברה מינימום של הספקה שלי, כדי לתת לה את המקסימום הזה. כן? אבל חוץ מזה, אני כבר מקבל את זה ממערכת הכללית. אז אני מקבל כאן, יחד עם מינימום הנחוץ לחיים, לקיום, אני מקבל כאן, המחשבת הבריאה, כוח הכללי של הבורא. זה מה שאני מקבל, וזה נקרא חיים, ממש חיים. לא חיים, לא קיום שלי, זה רק קיום. אלה חיים. לדרגה הזאת אני עולה, על ידי זה שאני קונה את המערכת הזאת. כך תא בגוף, שהיא מקבלת כמה שהיא צריכה, פקודות וחומר, וחומרים. וכל היתר היא עושה לתוך הגוף. כל הזמן פולט לתוך הגוף דברים שגוף צריך ממנה. אבל מתוך זה היא חיה כחלק מהגוף. וכל הגוף הוא שלה, שייכת לאותו הגוף. תעשה איזשהו פגם באיזה תא, כל הגוף מרגיש אותה, מיד לכאן מגיעים כל מיני חומרים, כל מיני דברים, כדי לטפל בה, כדי לעזור לה. ואם תיקח את התא לחוץ, אתה תראה שהיא אגואיסטית. היא רוצה להתקיים. היא לא מחוברת לגוף, לא מרגישה מערכת, היא מיד הופכת להיות לאגואיסטית. אז אנחנו, כל הבעיה שלנו, שאנחנו מנותקים מהסביבה, כן? יש כאן כזה מגן שזה נקרא האגו שלי, שאני לא מרגיש את הסביבה, לא מרגיש שייכות למערכת. זו הבעיה. אז מה יש לי? יש לי כביכול קיום גדול, אני אוכל, אני שותה, אני לוקח מהחברה הכל הכל הכל, אבל אני לוקח לא מינימום מה שאני צריך, אלא אני מקבל דברים שהם מעבר למה שאני צריך, ומזה אני הופך להיות סרטן. אני אוכל את הסביבה, מה שנקרא. זאת אומרת, מה שלא מגיע לי, אני מקבל. זה נקרא שאני אוכל את הסביבה. אז כל אחד מאיתנו הוא כך מתפקד. ולכן בחיצוניות גם כן תראה מה שקורה עם מחלות. עד כמה שהמחלה הזאת היא נפוצה. וחושבים, רדיואקטיביות, שם פליטת הקרינה, שם כל מיני דברים שטויות. זה הכל תוצאות. פליטת הקרינה זה גם כן תוצאה מהתפקוד שלנו בצורה כזאת. כן.
אז סרטן, אבל איך מסבירים שילד מקבל סרטן?
מה, מה זה ילד אם הוא בא אחרי הרבה גלגולים? איזה ילד זה? זה לא ילד. אתה, אל תסתכל על, על הגיל האדם. הוא תוצאה מכל הנתונים הקודמים. כן.
כל הזמן אתה אומר שהסוציאליזם, קומוניזם לא הצליח ברוסיה בגלל שלא הייתה תמונת הבורא.
כן.
ועכשיו אתה אומר שלא צריך תמונת הבורא. אפשר לעשות קומוניזם, והבורא התגלה אחרי ש... אתה יודע, שתהיה סוכת...
אם היו פועלים בצורה נכונה, סוציאליסטים וקומוניסטים ברוסיה או בארץ, אז ודאי שלא היו שום בעיות לגלות בהם אחר כך בתוך הפעולות שלהם כוח עליון. לא עשו פעולות בצורה נכונה. זה נדון, נדבר על זה. אתה לא יכול לבוא לאדם ולהגיד הבורא מחייב, הכוח הזה מחייב, הוא אמר ויעשה, וכו' וכו'. אתה לא יכול לבוא לאדם ולהגיד שאמונה שלי בכוח העליון מחייבת אותי עכשיו לעשות קומוניזם. מה פתאום? מי יסכים איתך? אלה ההפך. אתה צריך לבוא לאדם ולהסביר לו בצורה ריאלית. וזה חוכמת הקבלה אומר, בצורה ריאלית להראות לו שכל מערכות שלנו, שבעולם שלנו, הם מערכות אלטרואיסטיות. גם בתוך הגוף, גם בכל כל המערכת הטבע. חוץ מאדם בלבד, שהוא האלמנט ההרסני, הסרטני, שבכל המערכת. וזה אתה יכול להסביר ללא שום קשר לכוח עליון ולבורא. פשוט שאדם יבין ויראה שכדאי לו. ובעל הסולם, באותו ספר דור אחרון שעוד מעט התפרסם, הוא אומר שאפילו צריכים בכסף לקחת חברות ההפצה, אנשים שיודעים להשפיע לקהל, סוכנים, בכסף, לא מתוך שזה בוער בהם, שילכו ויסבירו במילים יפות שהם יודעים לעשות לכל העולם, עד כמה שצורת ההשפעה היא צורה טובה להם, כדאי להם, כדאית. כי אנחנו באים מלא לשמה לשמה. אני לא אומר שזה הסבר מלא, יש כאן הרמון שאלות עוד, אבל אם אתה מתחיל שאתה בא לאדם מתח, עם הבורא ביד, זה פסול. אתה יכול לבוא אליו רק לפי הגובה העיניים שלו. ואנחנו, לא שהיום נמצאים במצב לא נכון, המצב הנכון שאנחנו מנותקים לגמרי מרוחניות. ולכן צריכים לפנות אליו באותה צורה. וזה המצב הטוב ביותר לתיקון. כי הוא לא הולך בצורה פנאטית, ולא הולך בגלל שהבורא הגדול, שהוא נכנע לגדול. שני הדברים האלה הם לא טובים. גילוי הבורא הוא לא טוב לנברא. לא משאיר לנברא חופש בחירה. והחינוך הדתי לא טוב לנברא. הוא עוצר את עצמו, את הנברא, כן? מהתפתחות החופשית, בחופש הבחירה. ואז יוצא שדווקא האדם הרגיל, לא מאמין, פשוט מהרחוב, שנמצא בקושי שלא מבין את העולם ותפקודו שצריכה להיות בעולם, כן? זה בעצם האדם, בלי נקודה שבלב, הוא ישמע אותנו. כן.
אם לפרט, כל התהליך הזה הוא לא פשוט, הוא מגיע ונברא, ועוד פעם מגיע וברורים, אז לכלל צריך להיות פה כוח חזק מאוד כדי שיצליח לעבור את התהליך הזה.
לא, ההפך. הכלל הוא אוסף הפרטים. ואם הפרטים האלה מתחברים יחד ביניהם, הם פתאום מגלים איזה כוח אדיר יש בהם. כוח עצום. וכוח הזה שהוא מתחבר, הוא לא עולה כפול מספר הראשים שנמצאים בחברה. אני נמצא בחברה עם עוד 20 אנשים. אז אני עכשיו מתחבר ל-20. לא ל-19, לא חשוב, ל-20. אז יש לי כוח אחד שלי ועוד 20 כוחות הנוספים. אבל 20 כוחות הנוספים, כל אחד מתחבר גם כן ל-20. אז יוצא 20 לכל אחד, אז זה כבר 400. אבל שאנחנו כבר מתחילים להתחבר אחד לשני, שהתחברתי עם כל ה-20, זה נקרא אני שמתחבר, ועכשיו אני פונה לחברה מכוח הכפול ה-20 שיש לי, שזה כבר אני, וכל אחד שיש בו כוח כפול ה-20 שיש לכל אחד, אז זה יוצא 400 כפול 400. תראה איזה פרוגרסיה יש כאן, שכל מדרגה הבאה היא במקדם יותר ממדרגה הקודמת. יש בזה כמה נוסחאות מתמטיות. זה גם כן יש כאן נוסחה לוגריתמית. אתם זוכרים מבית ספר אולי? כן.
שתי שאלות. אחד, אמרנו שכל אחד יקבל את המינימום, אבל כל אחד יש לו מינימום של מה שהוא סביר. איך אתה מונע את הנושא הזה של קנאה בין...
חבר'ה, שיהיה לנו את הבעיה הזאת לפנינו, אנחנו נפתור אותה כתוב. אני אומר לך, בכתבי בעל הסולם כתוב על זה בצורה ממש איך שהוא כתב. זה כתבים, זה סך הכל, לא שהוא יצא את זה בתור מאמר. כתוב בצורה די ברורה, בכתיבה. אנחנו צריכים עוד להבין. האמת שיש עוד דברים שמעוררים שאלות הרבה, ולא יכול להגיד שלי ברור לעומק מאיפה אני יודע העומק. כן? יש לי עוד שאלות שלמעשה עדיין הן שאלות. אבל אני רואה מתוך זה שאיך אנחנו מתקדמים, עד כמה אתה מתקדם, אתה רואה 5 מטר, אתה מתקדם 5 מטר האלה, אתה חושב מה עלה, איך אני אתקדם, יש לפניך עוד 5. הפנס הוא הולך לפניך. ככה זה. לכן יש שאלות ואין מה לעשות. אבל כשנתקדם, אתה תראה שהן מלבארות, ואתה מבין מתוך מה שאתה עובר, איך להתקדם מעלה, ומאוד ברור. כן.
שאלה נוספת, בנושא הזה של חסד, איפה זה בא לידי ביטוי? במקום לתת לבן אדם את הדג, לתת לו את החכה. למה פה, איך זה משלב בתוך ההגדרה של החסד? זאת אומרת, זה לא אמת, לא אמת ולא שקר, לא חסד, אתה נותן לבן אדם את הכלי ללמוד. איך זה משלב בארבע מידות?
אתה מדבר על העבודה שלנו?
אני בא, במקום לתת לבן אדם, אני מלמד אותו שהוא צריך ללמוד כדי לקבל.
אני לא מבין אותך. אתה נמצא עכשיו בעולם אינסוף. אתה בא אליי כחולה ואומר, אני לא מרגיש את האינסוף. ואני נותן לך כלים ואומר, אתה צריך בתוך עצמך קצת משהו לתקן, כאן לסובב עם המבק, כאן לעשות איזו הלחמה, כאן לעשות איזו... תתקן את המערכת, אתה תרגיש שאתה באינסוף. איך אני יכול לעשות את זה מבחוץ? אתה לבד צריך לעשות את זה. מה זה מתנה שאני מביא לך? אני מביא לך רק שיטה. איך לתקן את עצמך? אתה נמצא באינסוף. אני לא יכול להביא לך מתנות אחרות. כי חוץ מזה הכל נמצא. אתה נמצא בזה כל הזמן. אז יש לך מכונה שהיא מקולקלת ולא תופסת איפה היא נמצאת. היא נמצאת באוצר. ממש. אבל לא יכולה להרגיש את זה. אז איך אני יכול להביא לך משהו חוץ משיטה? חוץ מהוראות, איך לתקן? זה מה שחומת הקבלה עושה? כן.
בקשר למקודם רציתי לשאול איזה שאלה. אדם שהוא עשיר או שיש לו כבוד יותר מאנשים אחרים בחברה, זה מחייב שהרצון שלו לכסף הוא יותר גדול מאדם שאין לו כסף? או שהרצון לכבוד הוא יותר גדול מאדם שאין לו כבוד?
כל מי שרוצה להגיע בצורה ישירה למשהו, וכשמגיע, כאילו שמגיע, למה שהוא מגיע, בונה לו חיסרון כפול. כן? כמו שכתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וזה מפני שכאילו משיג את האור, ואור שנכנס לתוך הכלי ולא יכול להיכנס, אז גם מכלי ריק, ואור שכביכול בא ולא נכנס, נשאר לו כפול חיסרון, גם מכלי וגם מאור. ויוצא שמי שרץ אחרי... לא חשוב איזה דברים, הוא נשאר ברקנות. כי הכלים הדקבלה שלנו מלכתחילה לא מיועדים לקבל ולהתמלות. לעולם. כי תענוג, אם היה נכנס אפילו לתוך הרצון, היה מנטרל את הרצון. ואז לא היית מרגיש שום תענוג. וכך אדם אתה רואה כל העולם. יש בעולם שפע. מה חסר, תגיד לי? ממה שאנחנו זורקים, פעם אנשים היו חיים מזה ונהנים ומה לא. אתה נכנס לחנות, אתה לא יודע מה לקנות. ויש כסף לקנות. אף אחד לא נשאר ממש רעב. לעומת הדורות הקודמים, אלה, אנחנו רעבים יותר מהם, עצובים יותר מהם, כך איזשהו אנשים פשוטים, הם שמחים, הכל בסדר. כך בן אדם יותר מפותח או יותר מתוסכל. מוסיף דת, מוסיף מעקב. אז אנחנו ודאי שיכולים למלא את עצמנו רק על ידי שיטת הקבלה. איך לקבל? אנחנו צריכים לדעת באיזה חוכמה, באיזה צורה זה מיועד לנו לקבל. אנחנו מיועדים לקבל. אבל שיטה כאן צריכה להיות. לא בצורה ישירה שנדמה לנו. וכאן אין ברירה. כן.
זה שלא כולם מתים עשירים. הרי אני משיג את מה שרציתי, קיבלתי רצון כפול. גם את זה אני רץ משיג עוד כפול, אז איך לא כולם מתים עשירים? או...
אנשים באים, כל אחד ואחד, עד כמה שהם מסוגלים לממש את עצמם עם התנאים פנימיים וחיצוניים. יש לך רשימות ויש לך השפעת הסביבה. חינוך, תרבות, כן, בית ספר וכן הלאה. ולחץ מהחברה על התכונות שלך הפנימיות. עד כמה שאתה גאוותן ותאוותן וכן הלאה, כמה שאתה רוצה להיות בשליטה וכן הלאה. ואז מכל התכונות האלה, פנימיות וחיצוניות, אתה מגיע למימוש המקסימלי, אני הייתי אומר, מרבי, כן, בכל זאת. זהו. אתה רואה עד כמה שכדאי לי בכל דבר ודבר להיות, עד כמה שכדאי לי. זהו. אתה לא הולך על כל הרצונות שלי, אתה עושה חשבונות. וכאן קצת... כסף, וכאן כבוד, וכאן זה וזה וזה. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו פועלים על פי היצרות שלנו. ובזה אנחנו נסיים את השיעור, ובאמת נמשיך אותו עוד.
בזאת נסיים. תודה לכל הצופים, ויום טוב.